פעילים באזור קופנהגן. כמו כן, ברשת radioshalom.dk. בשידור היום השתתפו הפסיכולוג בנימין כץ, ערן קורץ מישראל, ציפי קראולון והטכנאי של השידור בנימין חן. כאן דורון סילבברג, תודה שהזנתם לנו, ערב טוב, שבוע טוב, חג חנוכה שמח, ולהשתמע בשידור הבא של רדיו שלום, ולמי שמעוניין או לא הספיק, אתם מוזמנים להאזין לשידור החוזר. אתם מאזינים לרדיו שלום, התוכנית בעברית המשודרת מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 ו-6 ל-8 בערב בתדר 87.6 מגה הרץ ו-90.6 במערכת הכבלים באזור קופנהגן. ניתן להאזין לרדיו שלום ברשת ב-www.radioshalom.dk. טלפון האולפן לרוצים להתקשר ולהגיב 35 85 86 11. ערב טוב, היום יום ראשון, ה-30 בנובמבר, באולפן דורון סילבברג והטכנאי מבני חן. בתוכנית הערב, התקפת הטרור במומבי, 70 שנה לפוגרום ליל הבדולח. באולפן מתארח עמנו הפסיכולוג שלנו בנימין כץ, לרגל הוצאת ספרו לאור פסיכולוגיה גלובלית. ערן קורץ מישראל ירביץ בנו פרק נוסף של קבלה, הפעם אקטואלי מאוד, המשבר הכלכלי. ציפי קראולון תספר לנו על מים לפילים, ספרה שתורגם לעברית של שרה גראון, אם אני אומר נכון את שמה. בריאות, 10 דרכים להימנע מהאינפלואנסה. סיפורם של שני ילדים, מוחמד בדנמרק ולילה מאפגניסטן, סיפור שכתב פרשת קולג היא. ועוד קטעים, ידיעות והודעות, ככל ששתי שעות השידור מאפשרות לנו. הכל מטובל בהרבה מוזיקה ישראלית עם מעט תבלין הודי הפעם. האזנו לפוליקר בשירו כמה רחוק זה רחוק. מספר מילים על הטרגדיה במומבאי, בה נרצחו 8 אנשי חב"ד יהודים ישראלים. בין ההרוגים שליח חב"ד גבריאל הולצברג ורעייתו רבקה, ומשגיחי הכשרות לייבוש טייטלבוים ובן ציון קרומן. הרב גבריאל הולצברג, יליד ישראל, בן 29 במותו, ברצחו, הגיע למומבאי לפני 5 שנים. בנם, בין השנתיים של הזוג, חולץ מהבית על ידי המטפלת ההודית מספר שעות לאחר ההשתלטות על הבית. לפני 2.5 איבדו בני הזוג את בנם הבכור. שני ישראלים אחרים חולצו בשלום ממלון אוברוי. נראה שאין ישראלים נוספים בין האחרים, בין הנפגעים. הטרוריסטים, מסתבר, הגיעו בסירות גומי אל החוף, ככל הנראה ירדו מהספינה MV Alpha שנעצרה בלב ים בעקבות הפיגועים. הקבוצה התפצלה על החוף והחלה יורה וזורקת רימונים לכל עבר, לכיוון יושבי בתי קפה, תחנת הרכבת, בית קולנוע, בית חב"ד ושני בתי המלון המפוארים של מומבאי, אוברוי וטאג' מהל. נראה שבשני בתי המלון מוקמו מראש טרוריסטים שהביאו עמם מזוודות עם חומר נפץ. בהודו חי מיעוט מוסלמי גדול, 130 עד 150 מיליון איש, בעיקר בחבל קשמיר ובג'אנו, שם הם רוב הנשלט על ידי ההינדים. אזורים אותם משווים עיתונאים דנים ואחרים לעזה של ההודים. היו אלה הפורטוגזים אשר קראו לעיר בומב בהאי, כלומר המפרץ הטוב, עוד במאה ה-16, השם קיבל שינוי אנגלי והפך לבומבי. ב-1996 נבחר השם הרשמי החדש מומבי על שם האל ההינדי מומבדאבי. המקדש לאל הזה נמצא בעיר והוא אחד האתרים העיקריים. זה כמובן לא הזמן לבדיחות, אבל מי שלא חשב על בומב ביי, פצצת המפרץ, בהקשר הזה.
مانان جان ہے تو میرے واسطے مانان جان ہوں میں تیرے واسطے مانان جان ہے تو میرے واسطے مانان جان ہوں میں تیرے واسطے میں تجھ کو جان لوں تو مجھ کو جان لے آ دل کے پاس آ اس دل کے راستے جو تیرا حال ہے وہ میرا حال ہے اس حال سے حال ملا تال سے تال ملا تال ملا
دل یہ بے چین بے رستے پہ نین بے زندگی بے حال ہے سر ہے نہ تال ہے آ جا سنوریا آ آ آ آ تال سے تال ملا تال سے تال ملا
מתוך התקליט חזרה להודו, Back to India, שמענו את השיר טל סי טל מילה, אם אני מבטא נכון. וערב טוב לבני קאץ, בנימין קאץ, האורח שלנו באולפן היום.
ערב טוב גם לך, דורון.
בנימין קאץ, אני שמח לארח אותך כאן באולפן, לרגל הוצאת ספרך לאור. שם הספר... Global Psychology ושם המשנה הוא Solving Eddie's Dilemma פותרים את הבעיה של את הדילמה של אדי בני אני אתחיל בלהציג אותך לציבור שרובו מכיר אותך אבל נציג מחדש בנימין קאץ יליד ישראל 1945 בקיבוץ נגבה הגיע לדנמרק ב-72 בדנמרק בנימין למד פסיכולוגיה, השלים את לימודי הפסיכולוגיה, ומאז עובד בפסיכולוגיה, כפסיכולוג. בנימין קאץ הוציא מספר ספרים לאור. כמה ספרים, בני?
שניים בעברית ושלושה באנגלית.
ושלושה באנגלית, יפה. בנימין, או בני, מותר לקרוא לך בני בהקשר הזה?
הרבה יותר נוח לקרוא לי בני.
אני גם לי יותר נוח. נתחיל, אני אתחיל בשאלה הראשונה, כי הספר מתייחס לנקודה, כפי שהוא בניסוח המקורי באנגלית, leaving a mark in this world, כלומר, להשאיר סימן בעולם. ואני שואל את עצמי ואותך בכל רם, האם הסיבה שאתה מוציא את ביקשת להוציא את הספר לאור הוא בעצם עבורך להשאיר סימן כאן בעולם?
לא שום ספק.
תודה. תודה שהגעת. טוב, אולי נרחיב דברים בנושא, כלומר, אתה לא סתם חיפשת סיבה איך אני משאיר כאן סימן ועל מה אני אכתוב. אני משער שהנושא קרוב ללבך, נושא הספר, ואנחנו מיד ניכנס אליו, אבל הנה, יש לך הזדמנות להרחיב דברים.
כן. ישנו סיפור חבדי שקראתי אותו בשעתו, שמספר על כך שכשאלוהים ברא את העולם... אדם כמובן פוטה לאכול מעץ הדעת, כן, ואז שואל אלוהים את אדם, אדם היך, כלומר, איכן אתה מסתתר? והשאלה הזו היא לא כך מובנת בקונטקסט הרגיל שאלוהים יודע בדיוק איכן מסתתר אדם. לכן היא שאלת השאלה, למה הוא שואל אותו? והשאלה היא, בפירוש חבד, שהוא שואל אותו מכיוון שהוא אומר, שהכוונה היא, אדם, ברגע שהבנת מי אתה, הבנת את חלקך, את מקומך בעולם, הבנת את המציאות הזו, שהיום היא מחוץ לגן העדן, אתה יודע מה אתה, מי אתה? מתי תיטול את האחריות שלך לעולם ולסדריו של העולם? כלומר, ישנה מין אחריות מובנת לאדם ברגע שהוא הבין מי הוא מהו, מין הכרה עצמית, הכרת העולם, לתרום, לשפר את העולם הזה, להפוך אותו לטוב יותר. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה היא שיש לי חבר בישראל שנקרא אדי, אותו הכרתי בגיל 16, והוא היה אדם עתיר כישרונות, בעל יכולת כתיבה נפלאה, והוא חי את חייו בצורה רגילה, שגרתית, מצא עבודה, ילד ילדים, יש לו נכדים, הוא מבוסס מבחינה כלכלית, אבל הוא בן 62 והוא לא מרוצה. הוא אומר שלמעשה הוא מודה בצורה גלויה שהוא לא מרוצה, והדבר הזה תופס לגבי רוב האנשים שמגיעים לגיל הזה או לפני כן, אבל הם מעמידים פנים. הוא לא מרוצה משום שהחיים חולפים, הוא לא חש שהוא השאיר שריטה בעולם הזה. כלומר, היה לו קיום לגבי עצמו, לגבי המשפחה, אבל לא הרחיב את זה באחריות לדברים גדולים יותר. ואז עלה הרעיון לכתוב את הספר. ואז אדי מוכן היה לשמש כגיבור מיתי.
גיבור ספרך.
ספרך, ספרי בדיוק כך, כן.
מיתוס. אני חייב להתייחס לנקודה שאמרת רגע, בני. האדי, יש לו, סיפרת, יש לו ילדים, יש לו נכדים. האם הילדים והנכדים בפני עצמם הם לא להשאיר סימן כאן בכדור הארץ אחריך? הוא פה, הוא רואה אותם, הוא נהנה מהם, והוא יודע שהם ימשיכו, הוא השאיר משהו.
כן. כן, האלמנט הביולוגי, כלומר שאנחנו משאירים אחרינו ילדים, לבטח משחק חלק נכבד לגבי הרבה אנשים.
כן.
אבל ביסוד אני חושב שצריכים לזכור שאנשים שואפים קצת יותר מזה. לכן קיימות דתות. באיזו צורה ישנה גם שאיפה לממש את עצמך ברמות אחרות, כן. Mm-hmm. ישנם אנשים שמתעלמים מזה, חיים את mm-hmm. חיי המשפחה ואת חיי העבודה, וזהו. Mm-hmm. אבל ישנם כאלה שלא מסתפקים בזה, והם רבים.
אתה ציינת שרבים לא מסתפקים.
לא.
אתה יכול קצת להרחיב בזה, כלומר, למה לא מסתפקים? כלומר, אני מבין שאנחנו מדברים על דברים אינדיבידואליים, לאחד מספיק נכד ולשני דברים אחרים יותר, אבל אתה רואה איך הדברים מתקשרים, איך אתה יכול להסביר לנו כן. מה הצורך ומה הבעייתיות פה של החיסרון אם הבעיה היא בעיה כללית, אנושית כללית?
תראה, אפשר להסביר את זה בשני הקשרים. בהקשר אחד, כמובן שישנם אנשים שיש להם יכולת תובנה גדולה יותר, הם מבינים את צרכי השעה, הם יודעים איך ניתן לתרום, והם ביסוד הם אנשים שרוצים לתרום, אבל הם בגלל תסכול של חוסר החלטה, חוסר ביטחון, חוסר אומץ, נתקעים בחיים של יומיום וזהו.
אוקיי.
ישנם אנשים...
נכון לומר, כלומר, אנשים שלא מימשו את עצמם.
כן.
אוקיי.
כן.
אוקיי, הבנתי.
אבל השאלה היא גם של מה הוא מימוש עצמי, כי יש נושא הזה של המימוש עצמי בעולם המערבי, ויש אנשים שמקדישים המון זמן והמון אנרגיה לנושא של מימוש עצמי, וברוב המקרים זה מבחינת סביב אותו מעגל. הם לא, הם לומדים את זה, והם למדו יוגה, והם למדו, וזה לא מספק אותם לטווח ארוך. חוסר השקט ממשיך להישאר. יוצרים, כנראה נהנים מהתחושה הזו יותר של מימוש עצמי. יוצרים, כן. אבל הם במיוט, כן?
כן.
זהו, ואדי לא יצא יש מאין.
אוקיי.
כן. זה הסבר אחר, אחד.
כן.
הסבר השני הוא ש כל ההיסטוריה האנושית, בני האדם היו כבולים למלחמה, לקיום. ואז יצאו למסגרות מטאפיזיות של אלוהים, וכך הם היו שוקים בתקסים ובאמונות. ברגע שנוצר בעולם הזה אדם חופשי, אדם מערבי,
okay.
שהוא צריך לטול את האחריות לחייו, ומציבים לו את האתגר הגדול ביותר כמימוש עצמי, זה לא מספיק. פשוט לא מספיק. זה מה שקרה, המון אנשים מחפשים, מחפשים, מחפשים ולא מוצאים.
כי התבטל או ירד חלקה של הדת.
ושל הנחיצות להתקיים.
המאבק לקיום כבר לא קיים.
כי ביסוד אדם, אם אתה לא נותן לו ממדים של מלחמה עבור משהו, נחיצות, אז מה, אז אתה מתרכז סביב הטבור של עצמך.
בני, אם כך אני מסיק שאנשים בישראל הרבה יותר אמורים להיות, הרבה יותר, כי מלחמת הקיום בישראל היא עדיין קרובה לרוב האנשים, רוב הבנים הולכים לצבא, אנחנו מוקפים, מאוימים, האם בישראל, למרות שאדי חי בישראל,
בישראל חלה הרי התהליך הזה של, של מודרניזציה, כלומר, הנושא הזה של הדגש האישי הלך וגבר. בשעתו, כשאני הייתי בצבא, אז אתה, זה, אתה הרוח הזו של רוח צוות, שיתוף פעולה. הדבר הזה כאן קצת נחלש באלה שכבות, אבל כל זמן שזה היה קיים, זה נתן טעם, זה נתן תוכן, ונתן תחושה, יש חשיבות לי עצמי.
כן, כן. עצם העובדה שהציבור הולך למילואים,
בדיוק כך, כן.
יש חשש מתעיד, יש איום מתאים, מתמיד מאיראן, תמיד יש כן. מי שמאיים. כן.
ברגע שלא קיים, קיים את הנחיצות הזו, או להתקיים, או לשרד, או לעשות, להתמודד עם אתגרים גדולים, בני אדם מתחילים לעסוק בטבור שלהם, ואז הם מאבדים כיוון, ברוב המקרים.
התקדמנו צעד אחד או שניים, כבר בעזרתך, בני. בני, אני רוצה לשאול אותך, הספר בחרת לכתוב אותו באנגלית,
כן,
ולהפיץ אותו באנגלית בשוק הדני,
בשוק נכון? האמריקאי.
בשוק האמריקאי.
כאן זה בסך הכל למען הנער.
נישה, כן, נישה כן. צדדית.
הפרסומת
אוקיי,
בשוק האמריקאי.
בשוק האמריקאי, הבנתי. כן, אוקיי, כן. ולכן זה כמובן באנגלית.
כן, בדיוק כך, כן.
הבנתי.
למה אני הולך על השוק האמריקאי? כן. קודם כל קיים הנושא של אפשרויות ההפצה הן גדולות יותר. נוסף לזה, וזה אני אומר במאמר מוסגר ובעברית, אני עבדתי עם השפה הדנית הרבה שנים, ואני הרווחתי את לחמי עם השפה הדנית, ולמדתי גם את הניואנסים, את כל הדקויות של השפה, מכיוון שאני עובד עם אנשים שסובלים, והם דנים. אבל השפה הזו היא לא שפה של נביאים, וזו לא שפה של חזון, וזו לא שפה שמרימה אותך למעלה. ככה, על כל פנים, אני חש. אני הייתי צריך למצוא שפה שאפשר להרים את הרעיונות שלי, להעניק את התחושה הזו, או, ישנם כנפיים. לכן בחרתי את האנגלית לאחר הרבה היסוסים.
איך הייתה עברית, לו היית כותב חי וכותב בישראל?
כן. זהו, עברית הייתה גם אופציה שנייה, וחשבתי על כך, אבל מכיוון שהעברית שלי קצת התיישנה, עזבתי את ישראל ב-72, וכל הנושא הזה של סלנג ושל סגנון השתנו, אז החלטתי, אתה יודע.
לכתוב באנגלית.
לכתוב באנגלית, כן.
אני מבין אותך בהחלט בהקשר הזה של השוק האמריקאי הגדול, ומאחל לך הצלחה שם, בני, אבל הספר הוא 577 עמודים,
כן.
שעוסקים בפסיכולוגיה. האם המטרה שלך היא באמת הציבור הרחב, או שהציבור המקצועי?
כן. עכשיו, אני ניסיתי לסגן את הספר בצורה כזו שהוא יהיה זמין, גם לאנשי מקצוע וגם לאנשים שמתעניינים בתחום הזה. כי 450 עמודים הראשונים הם ביסוד זיקוקין דינור של כל מיני תפיסות ואסטרטגיות וטקטיקה של איך להתנהג במצבים שונים
בחוויה. ניתוח שלך או התייחסויות
למצבים שונים?
למצבים שונים.
כן, מצבים שונים.
אוקיי.
בכל המישורים, במישור הזה של יחסי אהבה, במישור הזה של יחסי סוציאליים,
חברתיים.
חברתיים. נושא הזה של איך לפתור סכסוכים וחיכוכים וקונפליקטים בכל הממדים, בנושא הזה של דת, בנושא הזה של קיום, יש לך פשוט שפע של דוגמאות וסיפורים של איך להתייחס לדברים בצורה גם מורכבת וגם מעשית תכליתית. אז 450 עמודים הראשונים זה פשוט תאווה לעיניים למי שרוצה להבין קצת יותר.
אוקיי, יפה.
אבל,
מוזמנים.
כן, מוזמנים. אבל יש לי לזכור דבר אחד. אני כתבתי Global Psychology, לא כתבתי Mainstream Psychology. כלומר, אני ניסיתי לבנות פסיכולוגיה על רמה אחרת. ולמה? כי Mainstream זה הפסיכולוגיה הרגילה, היא ביסוד פסיכולוגיה שעוסקת בנושא של האדם הפרטי, של המימוש העצמי, וללא שום התייחסויות לתפקידו של האדם, לאחריותו לעולם הזה. וזה דבר שפשוט לא יכול להימשך. שכל הזמן מקפידים על האדם כפרט, לא מסתכלים על כל ההקשרים הגדולים. לכן יצרתי ממד אחר של פסיכולוגיה גלובלית, שבה מסתכלים גם על האדם, גם על החברה שבה הוא נמצא, וגם על אנושות כולה ואנושות לטווח ארוך. וזה הממד שהיה חשוב לי.
אוקיי, ההתייחסות שלך, כשאתה קורא, וסליחה על הבורות שלי בהקשר הזה, Global Psychology, זה מושג קיים בתחום, או זה בחירה שלך?
בחירה שלי.
הבחירה שלך, אתה פשוט בחרת פה להתייחסות שונה, או זווית שונה, של התייחסות מעניין.
כן. Okay. אני אמרתי דבר כזה, ישנו מושג, קיים המושג של הבנה עצמית.
כן.
עכשיו, הבנה עצמית שקיימת בעולם הערבי, לפי דעתי הבנה מאוד מצומצמת, לכן יצרנו חברות שבסך הכל גרמו למצב הקיים בעולם, מבחינת הזיהום, מבחינת הצריכה, מבחינת השינוי, זה מצב בלתי נסבל, אי אפשר להמשיך בזה. והפסיכולוגיה הרגילה תמכה בקו הזה. לכן
יש... כלומר באיזה צורה,
ברגע שאתה אומר מימוש עצמי, אתה יכול לממש את עצמך בכל הדרכים, אתה יכול לקנות מכונית ספורט, אתה יכול לטוס 20 פעם בשנה, אתה יכול לבזבז את כל המשאבים, כי הכל הוא בגדר מימוש עצמי, אתה מבין? והתוצאה היא, תסתכל, אתה מסתכל, החברות שלנו ממש, מה שמאפיין אותם זה צרכנות.
אבל אף אחד לא אמר, אף אחד לא בהקשר הזה הפסיכולוגי של 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 הביטוי מימוש עצמי, אף אחד לא אמר ראו והגשימו את עצמכם דרך צריכה מוגברת של רכבים, או זה היו סממנים, אולי סממנים של הצלחה, אבל אף אחד לא אמר לך אל תבחר כתיבת ספר או מימוש עצמי דרך הצלחה בנגינה בכינור או בפסנתר או בדרך כלשהי אחרת תרבותית, או דרך השכלה, דרך עבודה סוציאלית או אחרת. הסמימנים האלה של הצלחה כלכלית הם אולי צרכים אישיים שלא קשורים לחברה מסוימת, כי אנחנו רואים אותם בכל מקום, אנחנו רואים אותם בסין, אנחנו רואים אותם בהודו, אנחנו רואים אותם בכל מקום בעולם.
כן. תשים לב, ברגע שיש לך כלכלה, שביסוד צריכה כל הזמן לגדול, לצמוח, זה בנוי על כך שהרווח הוא ערך מאוד מרכזי בחברה. אתה יודע למה אני מדבר.
הצלחה.
הצלחה, כן, כן. עכשיו, נוסף לזה, הממד הזה של תאוות הבצע שטבועה בכל האנשים, השבר הכלכלי, הפיננסי, זה בגלל תאוות בצע, וחוסר תחושה של גבול, אתה מבין?
רוצים יותר, יותר, יותר.
מאיפה כל הגישה הזו באה? מי צמיח את הגישה הזו? כי פעם הייתה גישה הרבה יותר, תוציא לפי היכולת שלך. וכמה יש לך. היום אתה לווה כספים. עכשיו אני מסביר את התפיסה הזו במה הוא הדגש של חברה. כשאומרים לך, תגשים את עצמך כפי שרוצו לך, ולכל אחד ישנה אפשרות להגשים את עצמו כפי שהוא רוצה, אין דבר כזה שקיים, שנקרא נחיצות. נחיצות כללית, נחיצות חברתית, נחיצות גלובלית.
אוקיי, לא, מעניין מאוד, בני, אני רוצה באמת להמשיך את השיחה, אבל אולי נעבור לקטע מוזיקלי קצר, ואנחנו נמשיך את השיחה עם בנימין קצבי, מיד בהמשך.
תסתכל לי בעיניים ותגיד לי למה אנשים מחפשים ולא מוצאים ניסים. מה יקרה אם כלום לא יסתדר והזמן פשוט נגמר מהר. הטירוף הקצב של הטוב, עוד מעט כבר מתקרב הסוף. הנה כבר חולפת עוד שנה, שום דבר ממש לא השתנה. יש לי עוד הרבה חלומות, יש לי שאלות ואין תשובות. תן לחיות, תן לחיות, תן לישון בשקט בלי לדאוג. תן לחיות, תן לחיות, תן לישון בשקט בלי לדאוג. תן לחיות, תן לחיות. השמיים נפתחים מעל, עוד מעט ירד הגשם, ואתה אף פעם לא יורד. איפה אתה כשאני בודד? בשקט בלי לדאוג. תן לחיות, תן לחיות, תן לישון בשקט בלי לדאוג. תן לחיות, תן לחיות. תן לחיות, תן לחיות, לישון בשקט בלי לדאוג. תן לחיות, תן לחיות, תן לישון בשקט בלי לדאוג. תן לחיות, תן לחיות. תן לחיות, תן לחיות, תן לישון בשקט בלי לדאוג. תן לחיות, תן לחיות.
מיקי גבריאלוב, תן לחיות. ואנחנו חוזרים לשיחה עם בני כץ, ושיחה בהקשר להוצאה לאור של ספרו החדש Global Psychology, שאנחנו רוצים רגע לחזור ולהדגיש ידידנו בנימין כץ בעצם פורץ דרך בפסיכולוגיה.
מנסה.
מה זה מנסה? כתבת ספר.
כן.
אז הנה, הספר הוא בעצם ספר פסיכולוגיה חדש, לא עוד ספר פסיכולוגיה, שבעצם בונה תחת הכותרת Global Psychology, גישה חדשה ומעניינת, ואני בטוח שלבני תהיה הצלחה. אבל בוא, בעיקר בשוק האמריקאי, כפי שאתה באמת מספר לנו, אתה מכוון את הספר לשוק הזה, בוא רגע נחזור וניכנס לרגע עוד פעם לגישה הזאת שלך, מעניינת, של הפסיכולוגיה הגלובלית. בניגוד למה שציינת קודם כאן בשיחה, לפסיכולוגים המערביים שמתייחסים לאגו, הכל דרך נקודת מה טוב לי עצמי, מה טוב לפרט.
כן.
אז איך אתה מציג את הגלובל סייקולוגי?
אני יכול אולי להבהיר את זה בשיחות שהיו לי עם פסיכולוגים מקומיים, שלא פעם אמרו לי, כשהצגתי את התפיסה הזו, שהם לא עוסקים בפוליטיקה, הם עוסקים, הם אנשי מקצוע, הם כלומר עובדים, מתקנים אנשים. אז אני אומר להם, אם תרצו או לא תרצו, אם תהיו אקטיביים או פסיביים, אתם יצורים פוליטיים. אי אפשר להתעלם מהעובדה הזו שכולנו יצורים פוליטיים. אנחנו יכולים לחסות את העיניים ולהתעלם מהאחריות שלנו לדברים, אבל אנחנו אנשים פוליטיים, כן. ואם אתה לא מתעלם, אז קוראים דברים כמו שקראו בתקופה הנאצית, כן. אם אתה מנסה להבין מהם האתגרים ולהתכונן להם, גם בנושא הזה של איך אתה מחנך ילדים, וגם בנושא הזה של איך אתה מעביר ערכים, וגם בנושא הזה של איך אתה מכוון את התהליך הפוליטי, אז לפי דעתי, אתה מתחיל להבין למה מדובר בפסיכולוגיה גלובלית. כי אתה לוקח, אתה עושה אקסטרופולציה, אתה מסתכל על שנת 2050, בסך הכל 42 שנה מעכשיו, זו תקופה שבה יחיו הילדים שלנו והנכדים שלנו. בתקופה הזו יהיו בכדור הארץ 9 מיליארד אנשים וקצת יותר. מה שצפוי לקרות, המקורות והמחצבים יהיו מצומצמים מאוד, יהיו בעיות של הספקת מזון, יהיה רעב, תהיינה מלחמות. ותהיינה מלחמות הרבה יותר על הנושאים של...
אומרים בעיקר בגלל המים, חוסר במים.
גם מים וגם למים יש השפעה על המצב של מזון בעולם, כן. עכשיו, אם לא נשנה את סדר העדיפויות שלנו, את הערכים שלנו, את הצריכה שלנו, זה העולם שמחכה לנו. העולם הזה שאנחנו בנינו, זה עולם שלא יוכל לעמוד ביחס לאתגרים של העולם. של העולם העתיד במרחק של 40 שנה מכאן. לכן אני אומר, פסיכולוגיה חייבת להיות כרוכה גם בתפיסת פוליטית של לטווח ארוך. אתה לא יכול לעבוד כל הזמן בהקשרים קצרים של בחירות לארבע שנים ואתה מבטיח. זה אינפנטילי. עכשיו אני אומר דבר כזה. מה שקורה לאנשים, למרות שהם חכמים ולמרות שהם מבינים, זה התהליך שהסיפור סופי מסביר בצורה מאוד ברורה. זה סיפור שהוא מדבר שאדם אחד ביום בהיר אחד קיבל הודעה מנביא שביום מסוים יפסיקו המים לזרום בנערות. שלושה ימים יפסיקו המים לזרום בנערות, לאחר מכן יתחילו לזרום מים חדשים, והמים החדשים יהפכו את כל האנשים למשוגעים, עיוורים. אז האדם הזה מבין מהדברים שמותר לו שיצבור את המים הישנים. הוא עושה את זה, הוא צובר את המים הישנים במאגר. וקורה אותו דבר שהנביא אמר, ביום המסוים מפסיקים המים לזרום, שלושה ימים לאחר מכן מתחילים לזרום מים חדשים, כל האנשים משתגעים. אבל מכיוון שכולם משתגעו בו זמנית, הם לא מבינים שמשתגעו. הם מדברים בינם לבין עצמם, ושום דבר לא קורה. עכשיו נמצא אדם אחד שממשיך לשתות את המים השנים, והוא רואה שהם משוגעים, אבל הוא לא יכול לדבר איתם.
הוא היחידי ש...
כן, כי הם כולם, הם נמצאים בתוך הממד
הזה. הם טוענים שהוא המשוגע.
כן, ולאחר זמן רב, הוא מרגיש שהוא לא יכול לעמוד בתחושה הזו של בדידות ואומללות, ואז הוא נכנע, והוא שותה את המים שלהם, ואז הם אומרים עליו, זה היה משוגע ש... היא תתרפא משיגונו.
חזר בתשובה.
עכשיו, אנחנו כולנו כפופים למסגרת הזו של קבוצה וחברה. וזה מחופף לא רק את התפיסה שלנו, זה גם קובע את הערכים שלנו ואיך אנחנו מסתכלים על הדברים. עכשיו תסתכל, דרון. ישנה הגישה הזו במערב. חופש. כל הזמן מדברים על חופש. מה זה חופש ללא שום הקשר? מה זה חופש ללא אחריות? מה זה חופש ללא ניגוד? אנחנו בנינו את הנושא של חופש. עכשיו אתה מסתכל על הנושא של זכויות אדם. מה אין זכויות אדם ללא הקשרים? מה אין זכויות אדם ללא חובות אדם? אז אנחנו בולים כל מיני ערכים כאלה וחוזרים עליהם כמו טוקים. ואת זה אני פשוט מנסה להסביר לקורא.
מעניין.
מבין?
מעניין מאוד. אני משתדל ומבין. כן, אני חושב שאני מבין. בני, אני מאוד סקרן להיכנס ולקרוא את הספר. והייתי רוצה להעביר את השיחה, אני לא יכול להימנע בייחוד היום בהקשר הזה של אחרי הפיגועים מומבי, שהם ודאי לא האחרונים, ואנחנו קוראים להם כבר היום ה-11 לספטמבר של ההודים. האם לדעתך הפעולות טרור הרעבתניות הן בעצם על אותו בסיס פסיכולוגי במקור של לנסות להשאיר פה איזשהו סימן בעולם? אז יש אנשים שכמו שציינתי, הם בונים לעצמם אובליסק או פירמידה או דבר אחר חיובי, ואחרים שרואים בהגשמה עצמית את איזושהי פעולת טרור מרשימה שכל רשויות השידור בעולם ידברו ויראו ויספרו עליהם.
כן.
איך אתה רואה את הדברים?
אני חושב שאני אומר להשאיר סימן בעולם, זה יכול להיות ברמה מאוד מצומצמת, הרמה האינדיבידואלית, זה יכול להיות ברמה חברתית מצומצמת, זה יכול להיות גם ברמה אחרת. עכשיו, במאבק הזה של הכוחות בעולם המודרני, כמובן שפעולה כזו כמו עוד, יש לה משמעות גם אסטרטגית וגם להשאיר סימן. חשוב להסתכל בתפיסה האסטרטגית, הם פשוט מנסים לחרסם בכוח הזה של המדינות שמתנהלות בצורה דמוקרטית. יש מאבק מאוד קשה בין גישות פונדמנטליסטיות וגישות של דמוקרטיה באיבה, כמו שאומרים. אז כאן המאבק הוא מי ינצח. וכמובן שהם מאמינים שעל ידי פחד ועל ידי טרור הם ישיגו את המטרה הזו, כמובן יש מטרה אסטרטגית. ומאמינים כמובן שבפעולה כזו משאירים סימן, אופ, תחשבו פעמיים. כן. זו הגישה הדיסטרוקטיבית, הגישה הרסנית. כן. אני חושב יותר על גישה אחרת. איך נאמר אפשר לאורך זמן לבטל את ההבדלים האלה שקיימים בעולם הזה שגורמים לשנאה התהומית הזה. התהומית הזה בין אנשים ובין אומות ובין דתות, כן? אבל, כן.
האם לדעתך זה אפשרי לאורך זמן, אם בעזרת חינוך גלובלי?
אני חושב שביסוד, אני מדבר על תקופה של קרוב ל-200 שנה מעכשיו, יש צורך, באנגלית קוראים לזה sustainability, כלומר למצב של שיווי משקל.
איזון.
אנחנו צריכים להגיע למצב של איזון ביחס לתחום האקולוגי. אנחנו צריכים להגיע לאיזון בנושא של התפתחות כלכלית. אנחנו צריכים להגיע לאיזון בנושא של אוכלוסין.
בני, אתה מדבר עכשיו,
כן.
אני שומע אותך מדבר על המושג הסיני העתיק של ינג ויאנג.
בדיוק כך, כן. כי הכל התפרק.
זה האיזון.
כן, כי הכל התפרק. תראה,
בין הגוף והנשמה.
בין הגוף, בין מה, איך אנחנו חיים ואיך אנחנו צורכים ואיך זה משפיע, אתה מבין? כי כאן הקפיטליזם במובן זה, למרות שהוא יצר התפתחות עצומה ויצר את הממד הבינוני, שרוצה להמשיך לשמור על הפריבילגיות שלו, הוא לא מאוזן. הוא לא מאוזן. אתה מבין?
רבים לא מאוזנים.
בדיוק כך.
רבים מדי לא מאוזנים.
כן. ולכן, אם לא נמצאת את השביל הזה, השביל של האיזון, אז החיכוכים האלה יחריפו. כן. ומה יהיה העתיד? מה שאמר פעם ליאונרד כהן, the future is murder. The future is murder. כלומר, העתיד רצח.
העתיד הוא רצח.
כן. זה מה שיהיה אם לא יהיה
נשאר. במידה ולא יהיה שיפור לכיוון איזון.
כן, של אוכלוסין, של ערכים, ושל כלכלה, ושל אקולוגיה. זה מה שיהיה.
אז נקווה שהכוחות הטוב ינצחו, כי באמת יש כוחות רבים שעובדים בכיוון החיובי, ורואים את הבעייתיות שאתה מדבר עליה, ומנסים לשפר ולעבוד בכיוון הזה, ורואים גם את האחריות שיש לחלקים בעולם, במערב, שיש להם את האמצעים לעבוד ולהשקיע בשיפורים.
כן, אבל אני חושב על כך שאתה ואני, גם אנחנו יכולים ליצור כוח בהתאחדות, ביצירת קבוצות לחץ, ביצירת גישה יותר מוזנת, אולי אפילו לבחון איך אנחנו חיים, למה אני צריך קדילה כדול, למה אני צריך לטייל בעולם 10 פעמים בשנה אם אני יכול להסתפק בפעם או פעם, אתה מבין למה, אתה נוטל את האחריות ואתה יוצר קבוצות לחץ, וכאן, כי לפי דעתי הפוליטיקאים הדמוקרטיים הם לא יכולים להיות בעלי טווח ארוך, ולמה? כי הם חושבים על הבחירות בעוד 4 שנים. זו מגרעה עצומה במשטר הדמוקרטי. וכאן לפי דעתי האזרחים צריכים להוות קבוצת לחץ. על מנת לשנות את המדיניות לטווח ארוך יותר.
הבעיה שחלקים גדולים באוכלוסייה, כמובן הם אזרחים שחושבים על במונחים של אחוזי מס, כמה אני מקבל כרגע, כמה אני אקבל בשנה הבאה,
איך להשקיע במניות,
מה מצב הפנסיה,
בדיוק כך, כן.
ולא באמת, אולי יש ניצנים, אנחנו שומעים על ניצנים של מחשבה אקולוגית לטווח ארוך, מה אנחנו משאירים לנכדים כאן.
בדיוק כך, כן. מחשבה הפסיכולוגית שלי, מה אני משאיר לנכדים ולנינים. ואם אתה לא מסוגל לעשות את זה, אז לפי דעתי, אתה מצומצם מבחינה מחשבתית.
בהסכמה זו, ובתקווה לעתיד טוב, אנחנו נודה לבני כץ, לבנימין כץ, על הביקור כאן באולפן אצלנו, ואני מקווה שלבני חן יש מוזיקה חיובית.
מה
התחלה חדשה של להקת בנזין. 70 שנה לליל הבדולח. שם מוזר, ליל הבדולח. משהו קר כזה, מעביר צמרמורת, יש בשם הזה. הייתי אפילו מאיזו ממה ואומר, שם נאצי. משהו מהשמות הפרדוקסליים בהם ידעו הנאצים לעשות שימוש. מין חגיגה קרה. ליל בדולח הוא שם הפוגרום שתכננו וארגנו הנאצים בגרמניה בנובמבר 1938. העילה לפוגרום הזה הייתה נקמתו של צעיר יהודי בן 17, יהודי שמוצאו בפולין ואשר יריו התנקש בנציגה של גרמניה בצרפת, ארנסט פון רט שמו. בתשיעי ל-11, רבותיי, בתשיעי לנובמבר, בעקבות ההתנגשות נשא שר התעמולה הנאצי גבלס נאום בפני נציגי המפלגה הנאצית, והסיט אותם להפגנות, העלה את הרעיון להפגנות ולפוגרום נגד היהודים. במקביל העביר ראש המחלקה לביטחון פנים במשטרה, הוראה לכל היחידות של המשטרה להישאר פסיביים מול ההתקפה. בימים התשיעי והעשירי בנובמבר 1938 תקפו אנשי החולצות החומות בתי כנסת, בתי עסק בבעלות יהודיים ויהודים באשר הם ברחבי גרמניה ואוסטריה. מחקרים מעודכנים מראים שכ-400 יהודים נרצחו וכ-26,000 יהודים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז. כן, כבר אז ב-38. 7,500 בתי עסק נהרסו ונבזזו. 200 בתי כנסת נשרפו ונבזזו. פוגרום נובמבר 38, שמתאים יותר. כיום מציעים סוחרים גרמנים מזכרות מאותו פוגרום, החפצים המוצאים למחירה באי-ביי. בעקבות הפוגרום נשלחו השברים והשאריות לאתר השפע ליד העיר הקטנה קלנדורף, 75 קילומטר צפונית מזרחית מברלין. ארנו גיילדורף יודע לספר על את מה שסיפרו לו אביו וסבו. בימים שלאחר הפוגרום הגיעו רכבות רבות מלאות בחפצים אישיים, חפצי קדושה, ליער שמחוץ לקלנדורף. הסיבה לידיעה הבטוחה של מה וכמה הגיע היא שאביו וסבו של ארנו אמורים היו לעסוק ברישום כל מה שנכנס לאתר המזבלה. בשנים הבאות המשיכו להגיע רכבות לאתר. הסופר והעיתונאי הישראלי ירון סבוראי היה באתר, חפר וחיפש כמה ימים שם, ואכן מצא בקבוק ועליו מגן דוד ושאריות של כיסא מבית כנסת. סבוראי הופיע בתוכנית טלוויזיה בגרמניה בה הראה את כל מה שמצא וביקש למנוע סחר בפריטים מהאתר. במקומות שונים ביער נראים סימנים ברורים של חפירה שהתבצעה בעזרת טרקטורים. הקהילה היהודית בגרמניה הצטרפה למאבק לסגירת האתר.
יאללה לילה, יאללה לילה, לילה לילה את החיים כמו ציפורים לישון
אנחנו זנו למה עוד נבקש, להקת גאיה, ואנחנו יוצרים קשר עם ערנד קורץ, שהוא איש רדיו, רדיו הים האדום באילת ורדיו תל אביב, אשר נענה לבקשתנו ולהמשיך ולהחכים אותנו במאזיני רדיו שלום בנושא הקבלה. בפרק הראשון, בשידור הראשון, אנחנו עסקנו בקונגרס הקבלה, מה עושים שם, איך ערן הגיע לקבלה וצעדי היכרות ראשונים. בפרק ב' אנחנו עסקנו במקורות הלימוד וחשיבות הגילוי, חכמת הקבלה. אחר כך המשכנו ועסקנו בחגי ישראל, והיום אנחנו אמורים לעסוק במשבר הכלכלי. יש לנו את ערן על הקו? לא, אין לנו את ערן על הקו עדיין, אבל עוד רגע אנחנו נגיע אליו. אנחנו... וערן? אוקיי, אנחנו נעבור בינתיים, אנחנו מנסים לחדש את הקשר עם ערן קורץ, ובינתיים אני עובר להודעות. אוקיי, קטע מוזיקלי קצר. ערב טוב לערן קורץ.
ערב טוב דורון, ערב טוב לך ולמאזינים.
ערב טוב, אני כבר הצגתי אותך ערן, וסיפרתי למאזינים שאנחנו היום עוסקים, אמורים לעסוק בנושא שהצעת, נושא אקטואלי מאוד, המשבר הכלכלי.
נכון.
איך קבלה ומשבר כלכלי? בוא, אני סקרן מאוד.
אוקיי. בעצם המשבר הכלכלי, קודם כל אנחנו צריכים לנסות להבין את המשבר הכלכלי הזה, מה גורם לו, בסך הכל אנחנו נמצאים היום בפני מצב חדש.
כן.
זה לא מצב שאנחנו הכרנו קודם לכן, מצב חדש לגמרי, שונה מכל מה שהכרנו בעבר, ואנחנו צריכים לנסות להבין מדוע הוא קורה, ואז יש לנו איזשהו סיכוי להתחיל אולי לצאת מהמשבר הזה. בסך הכל המשבר הוא מאותה גלובליזציה. שהגלובליזציה היא בעצם גילוי של חוק החיבור בין האנשים. אז זאת אומרת, אנחנו כולנו, חוכמת הקבלה אומרת שאנחנו כולנו מחוברים אחד לשני, כמו איברים בגוף אחד. איברים בגוף אחד חי, והחיים המשותפים שלנו תלויים בכל אחד מאיתנו, ממש כך. הרי היום מדברים גם, זה ידוע, על אפקט הפרפר ועל כל מיני דברים שאומרים ש... אדם למעשה משפיע על האנושות כולה, וחוכמת הקבלה בדיוק מדברת על זה. ואנחנו רואים היום את הגלובליזציה, החיבור עם האנשים, שבמקום להביא תועלת, יוצרת בעיות בחברה שלנו. אם אנחנו נסתכל על המשבר הזה, אז המשבר, ניקח את האיסלנדים, השכנים שלכם, ניקח את האיסלנדים המסכנים, שבסך הכל לא אסורה לאף אחד, נכון?
הם לקחו הלוואות גדולות, לקחו הלוואות גדולות ורצו לקנות את כל העולם.
בסדר, אבל הם בסך הכל לא רצו לעשות רע, נכון?
רצו לעשות הרבה טוב לעצמם.
לעצמם, לא רצו להציק, לא רצו להזיק, ובסיכומו של עניין מוצאים את עצמם בעצם בפשיטת רגל. זה לא רק איסלנד.
נכון.
אבל זה לא רק איסלנד, זה לא נגמר שם. זה התחיל, אומרים שזה התחיל באמריקה, אני לא לגמרי יודע.
התחיל באמריקה, כן.
אז זה התחיל באמריקה, אבל זה מתפשט לכל העולם. המשבר הוא גלובלי.
כן.
זו הפעם הראשונה שאנחנו רואים משבר כלכלי שהוא גלובלי. נכון?
נכון.
והגלובליזציה הזו בעצם, אותו חוק חיבור בין האנשים, במקום להביא לנו תועלת, בפעם הראשונה אנחנו מגלים שהיא יוצרת בעיות בחברה שלנו, ולמה זה? זה קורה משום שכל אחד מאיתנו רוצה לנצל את המערכת הגלובלית הזאת של חיבור האנשים למנגנון אחד, לטובה האישית שלו. הוא רוצה לנצל את כל המערכת בשבילו עצמו, בשבילי. כל אחד, לא הוא, אלא אני, מרוצה לנצל את העולם בשבילי, לטובתי, ולא כפי שהמערכת מתוכננת. המערכת מתוכננת שנשתמש בה ביחד, ורק לטובת הכלל, ולא שאני אנצל את כל העולם. אוקיי?
כמה שאתה אקטואלי, אתה, אירן, אתה לא יודע כמה שאתה אקטואלי, אנחנו ברגע זה סיימנו פה שיחה, עם הפסיכולוג הישראלי שחי בדנמרק, בנימין קאץ, שזה אתה הוציא לספר אור, Global Psychology. והשיחה בדיוק, בדיוק, אנחנו ממשיכים איתך את השיחה שהייתה לנו איתו.
הנה, בבקשה, אתה רואה, אז כולם, למעשה, אנחנו רואים שבעצם כולם מדברים על אותו דבר. כולם. אני יכול לצטט לך עכשיו את אלן גרינספן, נגיד הבנק האמריקאי,
כן.
שאומר שהחברה האמריקאית, החברה האנושית, סליחה, מתחילה להפנים את המשמעות של הגלובליזציה. כן. אסון טבע או משבר כלכלי הפסיקו להוות עניין פנימי או צרה לאומית, וכו' וכו'. כן. זאת אומרת, בעולם של גבולות מטושים אי אפשר למקם זיהום סביבתי בתוך מסגרת של אזור מסוים או משבר בתוך שוק מקומי. העולם כולו הוא כבר גלובלי אחד.
כן.
אנחנו כולנו מחוברים.
כן.
אם לא נבין שאנחנו כולנו מחוברים, אנחנו צריכים להתמודד עם עצמנו בעצם, קודם כל.
עם עצמנו, כן.
אתה יודע מה, אפילו לא להתמודד. אפילו לא להתמודד, רק להבין. רק להבין שהסיבה למשבר זה האגואיזם שלנו. העובדה. אם רק נבין את זה, אם רק נבין את הדבר הזה, אז אנחנו כבר נתחיל לפתור את זה. הקבלה מציע כבר עכשיו לראות באנושות מנגנון אחד, ללמוד להתנהג במצב החדש הזה. גם בהתחלה לא משנים שום דבר ביחס. אבל עצם הלימוד הזה של חוקי ההתקשרות והחלוקה של כל מה שיש במנגנון אחד, זה יביא אותנו למצב שאינו מנוגד לטבע. אתה יודע, הטבע בגימטריה זה אלוקים. אנחנו בקבלת הקבלה, בניגוד למה שאנשים חושבים, לא עוסקים במיסטיקה, אנחנו עוסקים במדע. והמדע לומד, זה המדע העליון, שלומד את מה? הוא לומד את הטבע, את אלוקים. והוא לומד מה אלוקים, מה, זה, מה הוא רוצה מאיתנו, או אם אפשר לומר, להגיד מה אלוקים רוצה מאיתנו, זה אולי לא, לא ההגדרה הנכונה, אלא איך לנהוג בצורה כזו שלא תהיה מנוגדת לטבע. לא תהיה הפוכה לטבע. ואנחנו מתנהגים היום בצורה הפוכה לטבע. בצורה שהיא מנוגדת לטבע. בעיקר, דרך אגב, בעיקר במחשבה שלנו. קודם כל במחשבה שלנו. ברגע שנבין במחשבה שלנו איך הטבע, את חוקי הטבע, ונלמד את הילדים שלנו את חוקי הטבע, ונלמד איך לחיות בחברה אינטגרלית שבה טובה של כל אחד תלויה בכל אחד אחר, אז נתחיל לפתור את הבעיה, אז נוכל לפתור את, את אותו משבר גלובלי. אם לא, המשבר לא יתפסק שם, זה ממש לא קרוב אפילו. קודם כל אנחנו רואים שהיום המשבר הוא כלכלי במערכת הפיננסית, אבל עכשיו אנחנו עכשיו שומעים על המשבר התעסוקתי, על הפיתוחים ההמוניים, והמיתון היום שמצפה לנו. זה לא רק זה, זה גם משבר בטבע, זאת אומרת גם אסונות טבע, אותם אסונות טבע שקוראים סביבנו. ואנחנו רואים איך הטבע משתפל, ואנחנו רואים טרור, הנה רק עכשיו היה לנו אותו דבר, זה הכל סיבות של אותו דבר. אנחנו כולנו חיים בניגוד לחוקים, בניגוד לחוק הכללי של הטבע, והקבלה מדברת אחד על החוק הכללי של הטבע, והיא גם השיטה, למה היא השיטה היחידה שיכולה לפתור את זה? כי השיטה היחידה שבעצם פועלת לא מתוך האגו, אלא מתוך הפתרון הוא במשיכת האור. האור שיכול לתקן אותנו. האור, אני יודע...
מה אתה יכול להציג יותר באמת לפתח את הדברים? כלומר, מה הקבלה באמת אומרת? אתה אומר, מדברת על החוק, חוק הטבע. איך הקבלה מציגה את הדברים?
החוק הטבע זה חוק האהבה הכללית. כמה שזה ככה נשמע...
גדול.
גם גדול ורחב, אבל החוק הוא חוק האהבה הכללית. הבורא בעצם ברא את העולם, ברא אותנו, ברא את הדומיין, צומח חיים מדבר, ברא את הכל מתוך מטרה מסוימת. הוא רוצה מאיתנו משהו. מה הוא רוצה? הוא רוצה שנהיה כמוהו. כמה זה נשמע מוזר, הוא רוצה שאנחנו נהיה כמוהו, כמו שאבא רוצה שהילדים שלו יהיו כמוהו, לא רק יהיו כמוהו, יהיו יותר ממנו, נכון? כל אבא או אמא לילדים יודע את זה. וגם הוא, גם הוא, הבורא רוצה את אותו דבר, זה מה שחוכמת הקבלה אומרת, שאנחנו נרצה להיות כמוהו. הוא רוצה שאנחנו נרצה, מספיק שנרצה, מספיק שבתוך המחשבה שלנו, בתוך ההרגשה שלנו, אנחנו נרצה להיות כמוהו, נרצה שיקרו בנו את השינויים, הוא יעשה את השינויים. לא אנחנו עושים את השינויים, אנחנו רק צריכים לרצות את זה. עכשיו, היום אנחנו לא רוצים, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לנצל את כל העולם לטובתנו. לרצות להיות כמוהו. מהו הבורא, אגב? הבורא. הוא הטוב ומיטיב, הוא הנותן, הוא תכונת, מה שקרוי תכונת ההשפעה, השפעה מלשון שפע, הנתינה. הבורא הוא הנתינה. אנחנו מה? אנחנו הקבלה. למה לומדים קבלה? כי אנחנו, בקבלה אנחנו לומדים לקבל למעשה את השפע בצורה כזו שלא תזיק לנו. כי אם אנחנו נסתכל אפילו על מדינות כמו דנמרק, או מדינות סקנדינביה, שמדינות שבהן השפע הגשמי, בולט יותר לעין מהרבה מקומות אחרים. וגם במדינות האלה אנחנו רואים שאנשים סובלים מדיכאון, מאלכוהוליזם, מסמים. זאת אומרת, טובלים אפילו יותר ממקומות אחרים. אז אתה אומר, רגע, למה? הרי יש שם כזה שפע. למה? כי אנחנו לא יודעים לקבל את השפע. אנחנו לא יודעים איך לנהוג בצורה שהיא שווה לתוכנית של הטבע. יש בטבע חוק השתוות הצורה. את הצורה, עוד חוק, אני ככה עובר בזריזות על כמה, כמה כללים, ביציים. חוק השתוות הצורה, צורה מלשון רצון. במקום שבו יש לנו, לי ולך את אותו רצון, במקום הזה יש בינינו אהבה. למשל, אם אני ואתה אוהבים כדורגל, אז אנחנו נשב ונדבר כדורגל, במקום שבו אנחנו מדברים על כדורגל, יש בינינו אהבה. אם אתה אוהב כדורגל ואני אוהב, לא יודע מה, רכיבה על סוסים, אז אנחנו לא נמצא שום נושא משותף, ואפילו אם נשב אחד ליד השני בעבודה, אז לא יהיה בינינו איזשהו קשר, לא תהיה בינינו תותר.
אין כימיה.
אין כימיה, מה שקרוי כימיה, זה השתוות הצורה.
כן.
החוק הזה נכון לגבי כל הטבע. אם אני ואתה רוצים את אותו דבר, במקום הזה אנחנו נרגיש אהבה. עכשיו, מה קורה? הבורא, מה הוא רוצה? הוא רוצה רק לתת, אנחנו רוצים מה? רק לקבל. מה קורה? אנחנו הפוכים, בגלל שאנחנו הפוכים, אנחנו סובלים. אנחנו הפוכים מהבורא, והמטרה היא להיות אדם. מה זה אדם? אדם מלשון אדמה לעליון, כמו שכתוב בישעיהו, יהודלד, אלה על במתי אב, אדמה לעליון. להיות דומה לו. זה אדם. אדם הוא מי שדומה לבורא, ואיך אתה יכול להיות דומה לבורא? מה שקרוי ממעשיך יקרנוך, תהיה כמוהו. איך תהיה כמוהו? תשפיע, תיתן, אל תקבל רק כל הזמן. ואנחנו כל הזמן מקבלים, בגלל זה אנחנו סובלים.
המשמעות, המשמעות, כלומר, לקבל, אבל גם להסתפק, לדעת להסתפק במועד.
אנחנו, דרך אגב, אנחנו בחוכמת הקבלה כבר לא מדברים על להסתפק במועד, מפני שההסתפקות, כי יש עניין של הכרח, אתה יודע, כל אחד, מה זה המועד? אתה יודע, יש עניין של הכרחי.
כן.
אז להכרחי, הוא צריך לאכול פרוסת לחם ושני זיתים וזה מספיק לו, והשני צריך סטייק ולא יודע מה, ורק אז הוא ירגיש. כל אחד יש לו את שלו. אנחנו לא אומרים תסתפק במועט, אנחנו אומרים תיקח את ההכרחי לך, תיקח את מה שאתה צריך לעצמך, אבל את השאר תיתן לאחרים. זאת אומרת, מה זה תיתן? תיתן אפילו, אי אפשר אפילו לחשוב על זה, זה יותר עניין של מה שאתה עושה עם המחשבה שלך, זה פחות הנתינה הפיזית, כי הבורא כבר מסדר את העניינים. בגלל זה אמרתי שרק הקבלה מתקנת, כי הבורא כבר מסדר את העניינים. אנחנו בחוכמת הקבלה לא אומרים אנחנו נתקן את העולם, נעשה איזה חברה שוויונית. תראה, הרוסים, הקומוניסטים ניסו לעשות, הקיבוצים גם ניסו לעשות, למה הם נכשלו? הרי הם נכשלו, נכון?
נכון.
לכאורה הם באו ואמרו, טוב, בוא נעשה איזה חברה שוויונית, נהיה כולנו ביחד, נפעל רוסיה עם כל אוצרות הטבע, עם מאוד מפותח וכו'. זה לא קרה. למה זה לא קרה? מפני שזה לא היה בגלל המטרה. זאת אומרת, לא היה להם את המטרה של לעשות את זה, מכיוון שזוהי תוכנית הבריאה, זוהי הדרך שלנו להשתוות לבורא, אלא מתוך האגו שלהם. הם אמרו, יהיה לנו יותר טוב אם נחיה ככה. אבל זוהי לא מטרת הבריאה, והבורא יכריח אותנו. הוא לא יוותר לנו, הבורא לא פרייר. הוא יכריח אותנו, אנחנו נלמד, אם לא בדרך הטוב, בדרך המכות. ואני חושב שכבר היום אתה שומע מכולם שמדברים על הגלובליזציה, ועל הצורך באיזשהו אמון.
נכון, דרך אחרת, חדשה, שונה.
נכון.
אבל בוא אני אשאל אותך שאלה פרובוקטיבית שאני כמובן לא תכננתי אותה, אבל כשאני שומע את דבריך, אז אני יכול באיזושהי צורה לצפות מאלה שמבינים בדבר, מבינים בקבלה, שהקבלה קרובה אליהם, ולא מהיום הזה, ש... באיזושהי צורה להראות דוגמה לציבור, להראות, להיות דוגמה לציבור הרחב. והנה, אני רואה את המפלגות הדתיות, אנחנו מכירים משנים על גבי שנים, הכניסו את הקש לקופת המדינה, ומוצצים משם את כמה שהם יכולים, ועוד יותר מזה. איך אני כאדם חילוני יכול לראות את החברה הדתית הזאת בישראל כמוצצת את צוף המדינה?
אני לא יכול להגיד לך על כמה המפלגות האלה או החברה הדתית בכלל מרוחקת. אתה לא יכול לדמיין עד כמה היא מרוחקת מחוכמת הקבלה. אתה יודע, אומרים, יש מה שקרוי דת, דת תורה הפוכה לדת בעלי בתים. אני לא רוצה לבוא להשמיץ.
לא.
בסדר? לא רוצה להשמיץ.
בהחלט.
אבל אין קשר חד וחלק, אין קשר בינם לבין חוכמת הקבלה, הם לא מבינים את חוכמת הקבלה, הם לא יודעים, להפך הם הכי מתנגדים. אתה יודע שמי שהכי מתנגד לתנועת בני ברוך שבה אנחנו לומדים, אתה לא יודע כמה אתה צודק בשביל הזו, אתה לא, הם הכי מתנגדים לנו. הם הכי מתנגדים.
מה הסיבה להתנגדות שלהם?
מה שהם אומרים זה שאצלנו לומדים גם כאלה שהם אינם יהודים.
והם אומרים,
לא, גם זה, והם אומרים קודם כל תלמד את הפשט ותלמד, תעשה מצוות וכו' וכו', ואצלנו אומרים לא, אתה תתחיל קודם כל מהסוד, כמו שאמר הגאון מבינה, אתה תתחיל משם. ומשם אתה תצא לדברים האחרים. העובדה שאנחנו צריכים להיות דוגמה היא כל כך נכונה. אתה יודע, היה לי, אני שאלתי את הרב על העניין הזה בסוף שבוע באחד משיעורי הבוקר שלנו. הוא באמת דיבר על כך, ואני שאלתי אותו באמת גם כן על שס ועל המפלגות, ואמרתי, כולם אומרים, הם צועקים, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאנחנו אומרים, ואהבת לרעך כמוך, בוא נחיה ביחד וזה. ואז אמרתי לו, מה ההבדל בינינו לבינם? איך אנחנו מסבירים את ההבדל? כי זה מאוד קשה להסביר את ההבדל, כי כאילו, לכאורה לאדם מן החוץ, זה נראה כאילו מדברים על אותו דבר. אבל הוא אמר בדיוק מה שאתה אומר, שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להיות דוגמה. אנחנו לא צריכים להתחרות, אנחנו לא צריכים לרוץ, בוודאי לא למשרדי הממשלה, בוודאי לא למפלגות פוליטיות, בוודאי לא לדברים הללו, לא לרוץ לתקציבים, לא לרוץ לכלום. אנחנו לא רוצים כלום מאף אחד. אנחנו לא מבקשים שום דבר מאף אחד שלא ייתן לנו כלום. אנחנו לא צריכים לא את הכסף ולא את ה... אנחנו רוצים, מה שאנחנו רוצים זה שאנשים ילמדו את החוכמה, ועל ידי כך יתקנו את עצמם ואת העולם. זה מה שאנחנו רוצים, ואנחנו קודם כל דורשים את זה מעצמנו, אגב. אנחנו, כי אם אנחנו נתקן את עצמנו, אז העולם כולו יתוקן. אז זה באמת ככה, אנחנו צריכים להיות דוגמה, ועוד איך צריכים להיות דוגמה? ורק דרך הדוגמה, אתה יודע, רק דרך בחינוך, כשאתה, הילדים מסתכלים עליך, והם רואים אותך, נכון? ואם הם רואים ממך, אז חינוך פסיבי, לא אני אומר לילד, תעשה ככה, תעשה ככה, אלא הוא מסתכל עליי, הוא רואה מי אני, וכך הוא מתנהג.
הוא רואה איך אתה מתנהג, וכך הוא לומד, ולא מה שאתה אומר לו לעשות.
כן, נכון, ולא אם אני אהיה כזה שכל הזמן צועק ומקלל, וכשהילד יצעק ויקלל, אני אגיד לו, תתבייש לך, אל תקלל, וזה, זה לא יעזור, כי הוא מקבל את הדוגמה הזו, הרע הזו ממני. ואם אני אהיה אדם שטוב לבריאות, ואתה יודע, מנסה, גם לומד את חוכמת הקבלה, כי באמת, אני לא יכול להסביר אפילו עד כמה זה קריטי היום, ללמוד את זה, וללמוד את זה גם בצורה נכונה. ותדע לך, דורון, באמת, אתה עושה שם דבר גדול, ואתם עושים שם דבר גדול בפינה הזו, למרות שאני לא, אתה יודע, לא יכול לשבח את עצמי, אבל העובדה שאתם נותנים לאנשים את ההזדמנות להתחבר לדבר האמיתי, כי חוכמת הקבלה היא באמת הדבר האמיתי. היום אנשים ידעו את זה יותר מאי פעם, וככל שאנשים יותר, לצערנו, ככל שאנשים יותר יסבלו, ככה הם יבינו את זה יותר.
כלומר, דווקא דרך הסבל, טוב, זה דברים מדהימים, מדהימים מה שאתה אומר, שאנחנו בחלקם כמובן רואים במו עינינו מה קורה מסביבנו, מה קורה בעולם.
ואנחנו לא רואים פתרון, ולא רואים, אני לא חושב שיש מישהו שרואה פתרון מלבד חכמי הקבלה שאומרים לך, תשמע, יש דרך, הדברים כבר גם ידועים, זה למעשה מכות מצרים, זה סוג של מכות מצרים שאנחנו סובלים כאן. זה אותם, זה על סדר המכות, מי שרוצה.
השאלה באמת, אני שאלתי אותה שאלה בעצם בהקשר הזה שסיפרתי לפני רגע על הפסיכולוג, אבל איך אתה משנה את צורת החשיבה, את תאוות הבצע של בני האדם? איך אתה משנה את הדבר הזה? אם עשרת המכות זה העונש, כלומר, איך משנים את החשיבה הזאת? כי עוד דור או שניים, אז חוזרים, כנראה שזה באיזושהי צורה אותה סיפור עם האדם והתפוח, הוא רוצה את תפוח העץ, הוא רוצה את המטעמים, את הממתקים, את היותר ויותר.
נכון. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם זה שיש לו בנו איזשהו משהו,
יצר, יש איזשהו יצר רע.
נכון, נכון, שהוא גורם לנו, הוא גורם לנו לרצות יותר ויותר, אגואיזם.
כן, ואתה רואה את זה, אתה רואה את זה בכל העולם, אתה רואה את זה בשבט האפריקאי, אתה רוצה בסין, אתה רוצה בחברה הרחבה, אתה רואה את זה במערב, בכל מקום, זה טבע האדם.
נכון,
תראה. אז יש כמובן יוצאי דופן, יש כמה יוצאי דופן שרואים את הדבר, מסתייגים ממנו, עושים, מדברים, כותבים, אבל רוב הציבור, אתה רואה, חושבים במה אני מקבל, טלוויזיה יותר גדולה, כמה פעמים אני נוסע לחוץ לארץ, כל בגישה הזאת של אני וכמה אני מקבל יותר.
אז זהו, אז עכשיו, אנשים, לצערנו, יצטרכו להרגיש שקודם כל הם יעשו, אני מניח שיהיו עסוקים חלק כבר עסוקים כן. בלשרוד. כן. אנשים כבר עסוקים בלשרוד, נכון. וגם שואלים את עצמם, למה זה מגיע לי?
נכון.
למה זה מגיע לי? אני בן אדם טוב, נכון? אני לא עושה רע לאף אחד. למה זה מגיע לי? אז כן. קודם כל אנשים ישאלו את עצמם, ושנית, שאלת על מה יכול לתקן את האדם, רק המאור המחזיר למוטב. בראתי יצרה, כתוב, בראתי יצרה, בראתי לו תורה תבלין. התורה היא התבלין שמתקן את יצר הרע. אוקיי? כי למה? וגם כתוב, המאור שבא מחזירו למוטב. Okay, המאור, יש מאור, יש אור בתורה, שמחזיר אותנו למוטב. עכשיו, למה ללמוד חוכמת הקבלה? ופה אנחנו מגיעים באמת לפואנטה של כל השיחה הזו. למה ללמוד את חוכמת הקבלה? כי בחוכמת הקבלה יש באמת את האור המתאים לנו, לדור הזה. תשמע, פעם היו אנשים שהספיק להם תורה, ואחרי זה היו אנשים שהספיק להם, זאת אומרת, הספיק להם האור שישנו, למרות שישנו אור מאוד גדול, כן? אבל הספיק להם האור שנמצא בכתבים שאז הם קראו. אנחנו צריכים לקרוא, אומר, הרב קוק שהיה הרב הראשי לישראל, אמר פעם, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל זה אומר ככה, שיש את המשבר הגדול או המחלה הגדולה מאוד, אתה צריך את התרופה הכי המעולה שבתרופות. וזו המעולה שבתרופות, זאת אומרת, מה שיכול לתקן אותנו, זה לא אנחנו עושים את זה. זה המאור שבתורה מתקן את היצר שלנו, המאור שבחוכמת הקבלה. מתוך זה שאנחנו קוראים את הכתבים של המקובלים, שומעים את הדברים שלהם, הרצון להבין את מה שכתוב, מתוך זה, זה כבר מושך מה שקרוי אורות מקיפים, דיברנו על זה כבר פעם באחת השיחות הקודמות שלנו, וזה מתקן אותך. ורק ככה, בגלל זה הדבר היחיד שיכול לתקן אותנו. כי אתה צודק, זה היצר שלנו, מה לעשות? באפריקה תלך לשבת ככה, תלך לכל העולם, זה מה שיש. אבל קודם כל מי שצריך לתקן את עצמו זה ישראל. מי שיש בו רצון ישר אל, אגב, לא מי שיש לו תעודת זהות כחולה. מי שיש בו רצון ישר אל, אם הוא יהודי, אם הוא נוצרי, אם הוא מוסלמי, אם הוא לא יודע מה, בודהיסט או הינדו, זה לא משנה. מי שיש בו רצון להתחבר לבור.
יפה. גלובלי, כבר משפט גלובלי מאוד.
כן, ובאמת, תשמע, העולם שלנו הוא עגול, אתה יודע. נכון, העולם הוא עגול.
כן, כן.
אז אם אנחנו נעשה פעולות שיביאו אותנו לאיזון עם הטבע הגלובלי, העגול, היחיד, ויהיה לנו ייחוד לשלם אחד, נקים איזה ממשלה עולמית אחת, נחלק בצורה עולמית את אוצרות הטבע, את המשאבים, את התפוקה מהייצור התעשייתי, אם רגע נחזור לגשמיות. אם אנחנו נפעל בצורה הזו, אז יש לנו סיכוי. אם נחשוב על העולם כעגול ולא רב כותבי, אם נחשוב על הכיס ככיס משותף ולא פרטי, ונלמד את הטבע כחוק עליון, נלמד את הגלובליות שלו, את ההרמוניה ואת האיזון שלו, ונציית לו, אז יהיה לנו חיים הרבה טובים.
ערן, אני במילים אלו עודה לך על החכמתנו, ואני אשמח לראיין אותך ולהמשיך, ואני סקרן לקראת הפרק הבא, מה תגיד לנו.
נכון, זה מתפתח, נכון, העלילה שלנו מתפתחת.
איזה שבט תתן לנו בשיחה הבאה.
מצוין.
תודה לך.
שיהיה לכם הרבה בריאות.
ערב טוב.
תודה.
יושבים שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח, ידו בכל ויד כל בו, ענן סמיך בירוחם ממצמץ בשפתיו, יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו, משרד בצפון ארציאלי בעם יועץ, אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ, נוחת זמזם אומר תביא לנו קפה, משיח לא בא. משיח גם לא מטלפן, שתיקה כללית, חמישה אנשים מתוחים, הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים, השחור ליהודה, התה לארציאלי הבן, ירדנה יוצאת, עזרא לא מפסיק לאשם, הנה כי כן מתחלפת שעה בשעה, זקן ארציאלי יודע שהוא לא טעה, נוטף זפה ומראים קולו על הבן, משיח לא בא. משיח גם לא מטלפן, פעמון הכניסה מנסר את דבשת המזגן, מקפיץ את ירוחם לדלת, חותך באשן, ארציאלי הבן מסתכל על אביו מהצד, ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד, ויהודה אומר משהו בטח קרה, אומר לו ירוחם סתם לא שולחים משטרה, אומר השוטר הייתה תאונה ולכן המשיח לא בא. משיח גם לא מטלפן, תאונה למי שואל, ארציאלי הבן, תאונה למדינה עונה השוטר המסכן, הבורסה נפלה, אנשים קופצים מהגג, גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג, הכל עבוד, בוכה עזרא דהן הקבלן, משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן, וירדנה היפה ממלמלת זה לא ייתכן, משיח לא יבוא, משיח גם לא יתלפן, דצמבר המצא עקו כותרות בעיתון, ושר האוצר נתן במבט רעיון, הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם, מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם, האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול, ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכל, הולך למילואים, כן, וסופר את הכל
נפל שאין במשיח לא בא
משיח לא בא, משינה. ערב טוב לציפי.
ערב טוב דורון, ערב טוב בנים והמאזינים.
יופי. ציפי, אני, ברשותך, אני רק אכניס לרגע את ההודעה שביום שני, מחר, חוג רעיוני במועדון בשעה 7:30, והנושא הפעם יחסך לחג המולד, האם אתה חוגג אותו ו... חולה וניתן להשאיל ספרים בספרייה בין 7 ו-7:30.
אז תרשה לי, מותר לשאול ספרים בספרייה, ומי שרוצה להשאיל לנו ספרים.
להשאיל, מותר לשאול, להשאיל זה כבר. תודה על התיקון, מותר לבוא עם ספרים לספרייה.
מותר לבוא ספרים לספרייה. אחד להחזיר אותנו את החייבים.
לא נראה בזה תחרות.
אז כנראה אחת השגיאות המפוצות ביותר בעברית, לשאול, להשאיל, להלוות, ללוות, זה בסדר.
תודה על התיקון. ציפי, אנחנו...
אני מקווה שזה נלקח ברוח טובה.
תודה, תודה על התיקון. ציפי, אנחנו אמורים לדבר על הספר ששמו המוזר מים לפילים, זה השם העברי, הספר שתורגם מאנגלית, אני מבין, הוא נכתב במקור על ידי שרה גרואן, זה נכון?
גרואן, אני ראיתי את האיות הלטיני, G-R-U-E-N, אז אני קורא את זה גרואן.
גרואן.
אבל...
מה הייתה המקור? ילידת מה?
ילידת קנדה במקור, ובאיזשהו שלב בחייה עברה לארצות הברית, כך שבכל מקרה נשארה בספרה האנגלית.
כן.
אבל אולי, אולי זה מקור צרפתי, לא יודעת, זה לא חשוב לצורך, לצורך הסיפור. ובאמת המים לפילים, גם בדנית זה התרגום הוא מים לפילים, גם במקור זה מים לפילים.
הבנתי.
כך שהפילים לא צמאים.
כן, ומה ההקשר מים לפילים? אני מבין שהספר עוסק באדם מבוגר, הוא שמספר את הספר, מספר את הסיפור, נכון?
כן.
אדם שעבד כל חייו בקרקס, הוא בן 90, חי בבית אבות, ו...
אם אפשר לקרוא לזה חיים.
אם אפשר לקרוא לזה חיים. טוב, הוא עדיין בחיים.
זה בעצם הציר, אני חושבת לסיפור הזה יש שני צירים. הציר אחד באמת זה הציר של האיש הזקן שנמצא בבית אבות, שיש לו 4 או 5 ילדים, אבל אתה יודע, יש... להורה יכולים להיות הרבה ילדים, והוא יוכל לטפל בכולם, אבל... כל הילדים לא יכולו לטפל באב אחד.
כן.
אבל זה הציר אחד של הסיפור, של הספר, והאיש הזקן הזה מספר על חייו בקרקס, אני קצת לא מדויק, הוא לא כל חייו היה בקרקס, אבל חלק חשוב מחייו עבר עליו בקרקס, ונקודת המפנה בעצם בתחילת הסיפור ש... האיש הזה הוא נרגן, הוא מין זקן כזה שכמו שאנחנו מתארים שבלתי נסבל, שום דבר לא מרוצה, אף אחד לא. והוא באמת מדי פעם לוקה בשכחה. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא לא זוכר הכל, הוא מרגיש שכל דבר קרה במאמץ עצום. אבל יחד עם זאת, הוא כואב לו מאוד שהוא הולך ומאבד את ה... מאבד את האישיות שלו, וכל הסובבת הוא בעצם עוזרת לו לאבד את זה. נכנסת המטפלת לחדר שבו הוא חי, פותח את החלון, או סוגר את החלון, או פותח את הבילון, או סוגר, היא לא שואלת אותו, והוא באיזשהו שלב כועס, היא לא שואלת אותי אם אני רוצה חלון פתוח, היא לא שואלת, לה יש שגרה, בשגרה הזו אני איזשהו מספר, אני איזשהו גוש בשר שמונח שצריך להפוך אותו, שצריך להכיל אותו, והאוכל, כיוון שבבית אבות כזה יש הרבה מאוד אנשים שהשיניים שלהם לא בסדר, אז כולם מקבלים אוכל שהוא אוכל של תינוקות, דייסה מרוחה בלי טעם, שאתה לא יודע בדיוק מה זה, אם זה בננות או בשר תחון. והדברים האלו, ובכל זאת רוב הזמן הוא במלוא הכרתו, ובכל זאת, והוא מגיב על זה, ובאמת אחת המטפלות מתייחסת אליו טיפה אחרת, וזה לא צריך הרבה, היא מגישה לו אוכל בצורה לא מרוסקת. וזה כבר איזו חגיגה קטנה בשבילו. ואז אחד ה... ושוב, בתוך מסגרת קטנה, אתה תיקח שלושה אנשים ויש לך מסגרת ויש לך מריבות וקנאות וסינאות. וגם בתוך בית אבות, זה לא רוצה לשבת ליד זה כי הוא אמר לו משהו... אז כל התופעות האלו קיימות, הן כנראה, כשמזדקנים, הן לא נהיות טובות יותר, אולי מתחזקות חלקן. ומישהו שם מאיר איזושהי הערה על קרקז, וזה מתחיל לגלגל את הסיפור. מתברר שהאיש בצעירותו עבד בקרקז. הוא למד בקורנל, שנחשבת לאוניברסיטה מאוד ידועה ומפורסמת בארצות, הוא למד וטרינר. הוריו נהרגים ממש לפני סיום הלימודים, הוריו נהרגים בתאונת דרכים, ואז מתברר לו שהוא בעצם, הוא מחוסר כל. זאת אומרת, הוריו שחסכו ועבדו קשה בשביל לממן את הלימודים שלו, בעצם משכנו את חייהם למען הלימודים, ואז כשקורית התאונה, הוא נשאר חסר כל, והוא בורח מהלימודים ממש מהרגע לפני מבחני הסיום. אנחנו בשנות ה-30, במשבר הגדול של ה-30 בארצות הברית, וגם זה משחק תפקיד לא קטן ברקע, הוא קופץ על רכבת, שבמקרה היא רכבת שמסיעה קרקס, ומתברר שבארצות הברית כנראה באותה תקופה היו קרקסים שנדדו ממדינה למדינה על רכבות, והיה כנראה איזו תופעה ידועה ומוכרת, בספר הוא מתאר כל פעם לאחורנית את ההשתלשלות חייו, לא בתקופה במיוחד ארוכה, הוא מתאר בצורה אינטנסיבית את מה שקרה בקרקס הזה, היחס הבלתי אנושי לבני אדם. מנהל הקרקס הוא היה השליט קול, הוא יכול היה פשוט לזרוק אנשים מרכבת, אנשים שלא מצוחים בנהרו, כשלא היה מספיק כסף. זרקו אנשים מרכבות, התייחסו לבעלי חיים בצורה נוראה. אז כל הסיפורים האלו הם סיפורים מצד אחד תיאורים קשים.
עכשיו עולה פה השאלה, הסופרת שרה גרואן, מה זה סיפור שהיא שמעה מאביה, או זה ש...
תראה, קשה לי, אני קצת, אני לא כל כך העמקתי, אבל אולי קצת מתברר שאת הספר היא התחילה את חייה לא כסופרת, היא כתבה, הייתה כותבת טכנית של אני לא יודעת, של חברת מחשבים או משהו כזה, ופיתרו אותה. היא החליטה שהיא לא רוצה לחזור לעבודה הזו, היא התחילה לפרסם, היא החליטה לחיות מכתיבה. פרסמה שני ספרים שלא זכו להצלחה נורא גדולה, ואז היא כתבה את הספר הזה, הביא אותה להוצאת ספרים, אחת, שנייה, דחו אותה, הוצאת ספרים אחת הוציאה אותה, נתנה לה $55,000. על זה, הספר הזה הפך ללהיט בינלאומי, נמכר במאות אלפי עותקים. את הספר הבא שלה כבר, על התקציר של הספר הבא, היא כבר קיבלה $5 מיליון. עכשיו, זה לא בגלל שהדולר כל כך איבד את ערכו, אלא בגלל שההצלחה הגדולה, ההצלחה מזמינה הצלחה. אבל האם, ההתרשמות שלי זה לא שהיא כתבה איזה חוויה אישית, שוב, אנחנו גם מדי פעם חוזרים על העניין הזה, האם זה באמת חשוב איזו חוויה אישית או לא. היא קראה בעיתונות, היא נתקלה באיזשהו בעיתונים שמספרים על התופעה הזו, כנראה משם התגלגלה, עשתה תחקיר, ובאמת הפילים משחקים תפקיד, האיש הזה, הוא היה הממונה על הפילים. שוב, פיל שבמקרה, מתגלגים לחבל. אם אנשים יקראו את הספר, אז חבל לספר את כל הסיפור.
לא, 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 אל תספר איתו הסיפור.
פילשה די הפולנית.
אני, יש לי רק שאלה כללית לגבי אותו איש. האם, כלומר, על רקע הדברים שם מספר ציפי, האיש הזקן הזה שעליו, שבו אנחנו עוסקים, האם הוא איש ממורמר בעצם?
תראה, הוא, עד אותה נקודה שבה הוא צריך להגיע לבית האבות בצורה הזו, הוא לא, הוא ההפך, הוא מספר לנו על א', החיים כל זמן שהם היו בקרקס, אז בקרקס הראשון שזה היה כל כך נורא, באמת הוא שם למד את כל מה שאפשר ללמוד על קרקס, שם הוא גם פגש את מי שהופכת להיות אשתו, ויחד איתה הם עוברים לקרקס אומנותי, ושם הם חיים בעצם הרבה שנים, נולדים להם שם ארבעה או חמישה ילדים, אני לא זוכרת. ואז הוא גומר את לימודי הווטרינר שלו, והם באיזשהו שלב הם עוזבים את חיי הקרקס. אז והוא חיים מאוד מאושרים עם האישה, עם הילדים, עם הייתה להם חווה, סוסים, שמרו כנראה על הפיל. בסך הכל האדם חי חיים עשירים, ואולי זה הפתאום להיכנס לתוך המסגרת הזו של בית האבות המנוונת. ושוב, זה בטח לא בית האבות הכי נורא שיש, כי הם לא אנשים עניים, במיוחד בארצות הברית, אם יש לך כסף אתה יכול להגיע לבית אבות טוב, מטפלים בך, אבל בכל זאת הסיפור לא מסתיים בבית אבות, ובאמת פה אני באמת לא אגלה את סוף הסיפור. אבל אני היום, הבוקר, שמעתי תוכנית ברשת א' של שידורי ישראל, דווקא מישהו יש להם תוכנית כנראה כל יום ראשון בבוקר על הגיל השלישי או הגיל הזהב, כל מיני שמות יפים לזקנה. ואדם, רופא, אני לא שמעתי ממש מתחילה, אבל בהמשך הוא מצטט את קיקרו, ציצרו, אנחנו חזרה לרומא העתיקה, ושם הוא אומר דבר, גם הם התעסקו בזקנה, גם פעם אנשים הזדקנו, אתה יודע, אפילו בימים הטובים של פעם אנשים הזדקנו.
עוד יותר מוקדם מהיום.
כן, אבל לכן אני אומרת, הזדקנו, בלי להגיד לציין גיל, יכול להיות שמה שם אז קראו את זקנה, אנחנו עדיין היום, זה אלו שמסתובבים עם הקוקו ונעלי ספורט. אבל הוא אומר דבר יפה, וזה באמת גורם לי קצת למחשבה, אומר, אנשים שהיה להם חיים טובים ומלאים ומעניינים, ואנשים שלא היו נרגנים כשהיו צעירים, גם לא הופכים להיות זקנים נרגנים ובלבלים. ואנשים שכל חייהם היו מין קוטרים, והוא לא משתמש במילה קוטרים, אבל זה מה שהוא אומר, והוא אומר את זה כנראה בלטינית, הם הופכים להיות לנרגנים וקוטרים. אז גם אם
זה בלטינית זה קוטרו.
יפה.
המילה הלטינית הידועה, קוטרו.
כן, אז, וזה, יש כנראה משהו, וזה אדם שהוא, כל חייו יש לו שמחת חיים או רצון, אז הוא לא מזדקן להיות פתאום איזה, אולי תראה אם מאוד חולים, אבל באמת, הסייג שלי פה באמת, שבנוי על הספר הזה, שאם מכניסים אותו למסגרת שלא נותנת לו להמשיך להתבטא, לבטא את אותם הדברים, את אותה שמחת חיים, את אותה סקרנות, אם מה שסביבו זה רק קירות אפורים, או מדי פעם מוצאים אותם לעשות איזה רקמה, או משהו שאף פעם לא עניין אותו, ולא צריך לעניין אותו רק בגלל שהוא בין 70 או 80 או 90. אז באמת, זה מעורר מחשבה לגבי כל הנושא הזה של הזדקנות בחברה של פעם, וכמובן גם בחברה המודרנית. אז אני, לכן אומרת, הספר, כל הסיפור של הקרקס, מעניין פחות, בסדר. אתה לומד משהו על ארצות הברית בשנות ה-30, שזה היה באמת במשבר הגדול, אנשים ערבו ללחם, אנשים. אבל בעיניי, הספר היה מעניין, בעיקר בצד הזה של ההתייחסות לאדם ה... לאדם הזקן.
ציפי, הייתי רוצה להכניס מין מסורת חדשה שאת מחלקת כאלה פילים. במקרה זה מחלקת כמה פילים תתני לספר הזה. מתוך שישה.
תראה, אם היה לי אור עווה, אני לא יודעת, דרון, אני בעצם לא כל כך אוהבת את החלוקה הזאת. אני יכולה לקרוא וליהנות מחלק מהדברים. ולכן, אני... משעשע, אני קיבלתי את הספר ליום הולדת בדנית, וממש באותו שבוע קיבלתי אותו גם בעברית.
אוקיי.
אז אני קראתי אותו בעברית, ואני ממליצה את זה לא כספר טיסה, אבל מין ספר של בין שני ספרים כבדים, של 600 עמודים, אפשר לקחת ספר כזה של 200-300 עמודים, וליהנות הנאה של אותו רגע, ואם באמת יש לזה עוד מורה בך גם קצת מחשבות לגבי, אז יש לזה גם ערך מוסף. עובדה היא שזה ספר שזכה לחצי היסטריה עולמית. האם הוא ראוי לזה? לא יודע, זה כנראה גם שאלה של מזל. כנראה יש כמה מוצאים לאור בכמה הוצאות ספרים שאוכלים את הכובע שלו, שדחו את הספר על הסף. אז מי אני שתחיל לחלק?
כן, לחלק פילים.
לחלק פילים. אני כבר פעם סיפרתי, אני לא מחלקת פילים, אני מחלקת כרטיסים. כרטיסי אוטובוס, כשספר נורא מעניין, אז במקום לרכוב לעבודה על אופניים, אני נוסעת באוטובוס, אז אני זוכה באותה קריאה.
אוקיי, אוקיי.
אז אני לפעמים לספרים,
פה את מגלה לנו סוד אישי.
כן, אז אני לפעמים...
תמיד הייתי סקרן, ציפי, איפה, מתי את קוראת את כל הספרים האלה?
כן, אז לכן אני אומרת, לפעמים אני מחלקת לספרים כרטיסי, אני אומרת, זה ספר של 4 כרטיסי אוטובוס.
אוקיי. ציפי, אני מודה לך על המים לפילים. ולהשתמע בשידור הבא.
כן, להשתמע, וחג חנוכה שמח, אם לא נשתמע.
חג חנוכה שמח.
נשתמע, ביי.
את מי שמענו? גערת גמלים, שמענו עוד פעם את גאיה, להקה הזאת, והודעה נוספת בקשר לחג החנוכה. בשבת, ה-27 בדצמבר, בשעה 5:30, נדליק את הנר השישי של חנוכה במועדון איתן. איתן מגיש לביבות, סופגניות, יין חם ושקיות לילדים. אתם מביאים סלטים, גבינות, דברי מאפה ויין. בתוכנית, הדלקת נרות, ברכות וקטעי קריאה, שירי חנוכה עם לאה, מאכלי חנוכה, דמי כניסה לחברים, 30 כתרים דנים, 50 לאורח, ילדים 13-16 חצי מחיר, לקטנים יותר, הכניסה חינם. הרשמה אצל עזה, 48-18-39-62, או על ידי תשלום בנטבנק ל-15-51-172-15-85. והבטחתי לכם בריאות, אני אעשה את זה מאוד קצר, אנחנו עומדים בפני סיום התוכנית. 10 המלצות בעזרתן ניתן להשאיר את האינפלואנצה בחוץ על המפתן. 1. בדנמרק מומלץ על ידי סטטן סרום אינסטיטוט שאנשים שעלולים להיפגע מסיבוכי מחלה יקבלו חיסון. החיסון נותן הגנה של 60-90%, תלוי בגילו ומצבו של האדם. 2. רחצת ידיים במים וסבון, מנטרלת את הבקטריות. 3. שמירה על ניקיון מקום עבודתך, ניקיון שולחן העבודה בעזרת מטפחות אנטיבקטריאליות. 4. שמירה על לחות האף בעזרת ספרי אף. מזג אוויר קר ויבש מייבש את האף והלחות שבו, אשר עוזרת במלחמה בבקטריות. 5. פעילות גופנית, מחזקת את מערכת ההגנה של הגוף. המרצת מחזור הדם עוזרת במאבק באינפקציות. 6. שינה טובה אין כמו שינה טובה למניעת האינפלואנצה. 7. הימנע ממגע ידני, לחיצת ידיים היא אחד ממעבירי האינפלואנצה העיקריים. הימנע מלחיצת יד או רחוץ ידיים מיד לאחר המפגש. אפשרות נוספת, החזקת ג'ל אנטי-בקטריאלי בכיס האחורי. הימנע משפשוף עיניים, אף ופה, הימנע מכיסוס ציפורניים, או במילים אחרות, הימנע מהעברת הבקטריות פנימה אל גופך. 9. כהמשך לנקודה הקודמת, הימנע מהכנסת מזון לפיך בעזרת הידיים. בעונת האינפלואנצה, עשה שימוש במזלג. מה גם שבמידה והמזון הוכנס על ידי אדם נגוע באינפלואנצה, זה כבר, עם זה קשה להתמודד. 10. עישון עלול לגרום להגברת חשיפתך לאינפלואנצה. עשן הסיגריה פוגע בממברן האף שמאפשר לבקטריות חדירה קלה יותר והתפתחות קלה יותר של הווירוס. מקור הידיעות האלו, העשר הנקודות האלו, הוא באתר הנקרא www.abcnews.go.com. וכאן מגיעה תכניתנו.